היי אהב.
היי סיוון.
ספרי לי על השיט שלך.
אין בעיה. זה היה כאילו מזמן, אני הרי צוברת, אנחנו צוברות בנוטס, שיט, לספר אחת לשנייה. אז אני כזה, לילה מאוד קר, ינואר, בתוך המיטה, דמיני את הסיטואציה. ואני כזה באינסטגרם, ואז פתאום אני רואה בסטורי של איזה חברה, שהיא מארגנת איזה אירוע סופר מגניב. ואני אומרת לעצמי, ומאוחר בלילה, ואני אומרת לעצמי, וואי, את חייבת להזמין כרטיסים עכשיו, אחרת ייגמר ותתחרתי על זה. תזמיני עכשיו. אממה, בדיוק...
איזה אישה טוב, באמת, מעל ומעבר, באמת.
לא, זה היה מגניב, אמרתי, זה מגניב, לא רוצה לפספס.
אוקיי.
עכשיו, את מכירה שאת רוצה לקנות משהו אונליין, ואז הטלפון פשוט משלים לך אוטומטי את המספר כרטיס אשראי ואת כל הפרטים? לא יודעת למה, באתר הזה זה לא קרה. עכשיו, היה לי כרטיס אשראי יחסית חדש, אני לא זוכרת את המספר בעל פה ואת כל הפרטים, ופתאום אני כזה, אוף, זה לא נכנס אוטומטית, אני צריכה לקום, לצאת מהמיטה החמה שלי.
קשה.
אל הקור של הסלון.
בלתי.
ולהביא את הארנק שלי.
מאמץ שלא יתואר.
עכשיו, אני יושבת שם בדילמה מוסרית קשה מנסו.
מוסרית? אומרת,
כן, כן, כן. ממש ככה הרגשתי. אמרתי, מצד אחד, זה מוסרית כלפי עצמי הרי. זה העניין פה. המוסר הוא כלפי עצמי. מצד אחד, אני יכולה להמשיך להיות בחום של המיטה ולא להסתכן בלצאת אל הקור אימים של הסלון באמצע ינואר. מצד שני, ואז אני ארוויח שזה לא יהיה סולד אוט ואני זה. מצד שני, כאילו, אם זה יהיה סולד אוט, אני מה זה אתבייס כלפי עצמי שלא עשיתי את המהלך הזה, רגע לצאת, להביא את הכרטיס אשראי.
לא, את באמת, את אישה טובה יותר מבני אדם אחרים, אין לי מה.
זה לא יהיה אישה טובה.
זה אישה טובה.
מה שקרה בסוף, זה שאני אמרתי לעצמי, חרה על זה, אני לא יוצאת מהמיטה עם מצב.
ואז שכחת מזה, ואז לא...
לא, ואז ביום הבא, כשהייתי בעבודה והיה לי גישה לזה בשלוף, ישבתי והזמנתי, ובאמת לא היה סולד אוט, הכל היה בסדר, סתם הייתי בפאניקה מיותרת. ויותר גרוע מזה, הלכתי לאירוע, והוא לא היה כזה טוב. אז השיט כפול ומכופל. אבל לפחות שמרתי על החום גוף שלי, ולא יצאתי בקור.
לא, ונוצר לך שיט, מתאם השיט.
לגמרי, לגמרי.
אין עליו.
הוא... פשוט יש פה...
לפעמים אני שמחה שקורה לי שיט, רק בשביל הרגע הזה.
בטח, בטח. אני גם, באותו רגע, כשאני שוכבת לי במיטה, ואני מתמודדת עם הדילמה המוסרית, אני אומרת, דילמה, דילמה, אבל בסוף יהיה לי שיט טוב. כי תהיה, את לא משנה מה אני אעשה, זה שיט. אם יצאתי לקור זה שיט, ואם זה. עכשיו, מה שמדהים זה שלפחות השיט הוא, אפשר לומר שיש פה איזה נחמה קטנה, שאומנם האירוע בסוף היה גרוע וזה, אבל כאילו בגלל שלא הייתי צריכה לצאת לקור, אז כאילו הרווחתי עוד דקה של חום גוף במהלך החורף. מבינה? זה סילבר ליינינג בשיק שלי. הייתי מרגישה הרבה יותר חרה אם הייתי צריכה להקריב את הדבר הזה וללכת לסלון.
נכון, השיט של יאב הרבה פעמים הוא כאילו...
הפרטים הקטנים.
כן, בדיוק, אני מדברת פה על המאזינים הקבועים. נכון, השיט של יאב הוא כזה... על רגע כל כך, כל כך ספציפי של מאית שנייה, שכאילו, זה התמה המרכזית שלך.
לגמרי.
כמו הפעם הזאת שרצית לחצות את הכביש עם הקורקינט וצפרו לך.
ואז הוא אומר לי, אני דואג לך, מאמי. זה מה אתה עשית עכשיו? אתה חירבת לי את היום, אבל מכוונות טובות בעצם. וואי, זה היה אחד השיטים הטובים.
נכון.
אני רק רוצה להגיד שלגמרי, זה דבר מאוד מאוד ספציפי, ואני רוצה להגיד שאני מרגישה שאני לא לבד, כי אני בטוחה שלאנשים אחרים הייתה את הבעיה הזאת, כי משום מה יש אתרים שלא מכניסים אוטומטית את הכרטיס אשראי שלך, מה זה הדבר הזה?
זה מאוד מעצבן, זה מאוד מעצבן.
זה הדבר המעצבן פה, זה השיט.
יש את הסטנדאפיסט הזה, אורי חזקיה?
לא, לא מכירה. תגידי, זה כמו להגיד, שחר חסון, מכירה? זה כאילו נאמבר טו אחריו.
לא, אז... את ואורי חזקיה, אתם באותו ז'אנר.
קודם כל, מחמאה, תודה.
כי אורי חזקיה, אני כאילו חולה עליו. ולמה? כי כל הסטנדאפ שלו...
זה הפרטים הקטנים.
זה על הרגע הזה שאת נכנסת לפוך, ואת כאילו בטעות נכנסת לתוך הציפה, במקום ל... כאילו על זה הוא יעשה את הסטנדאפ שלו. וזה רגעים כל כך אישיים וקטנים.
ואת מרגישה שאת לבד בעולם.
בדיוק.
ואת יודעת מה מדהים בזה? שיש לי גם, יש לי מעיל שכל החורף, אגב חורף, יש לי איזה חור בדיוק ליד איפה שמכניסים את היד לשרבול, ואז אני בטעות, תמיד במקום להכניס לשרבול, אני מכניסה לחור הזה, ואז אני לא מבינה למה היד שלי לא יוצאת, כי הגעתי לדד אנד, זה ממש, שכחתי מזה, ותזכרת לי איך סבלתי כל החורף.
יפה.
במקום פשוט לתפור את החרה הזה. כל פעם מחדש, כאילו, מכניסה את היד, והיא לא יוצאת.
תעשי שתה פיפו עם אורי חזקיה.
וואו, חלום.
שתה פיפו. ככה זה יצא. טוב, אוקיי.
לאן הגענו, סיוון?
הגעתם לשיט של אחרים. אנחנו מתמקדות לא רק בפרטים הקטנים, אלא בשיט גדול, גלובלי, פילוסופי, רגשי. אנשים כותבים לנו באנונימיות על השיט שלהם, ואנחנו שולחות להם אמפתיה ומחזקות אותם ושולחות אותם אל העולם חזרה עם איזה עצה או שתיים.
אמן. נתחיל.
אני ממש צריך את
זה. אני ממש צריכה את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים.
הפונה הראשון שלנו הוא שלום חנוך, בן 37.
יצא לך כזה שלום חנוך.
לא, שלום חנוך אומרים? לא יודעת, אני לא מהז'אנר. אני לא שמעתי אותו בילדות, אז אני לא יודעת.
שלום חנוך.
שלום חנוך, בן 37. אני צבר פריבילג לבן מאזור המרכז. יופי, אהבתי את הדיסקליימר.
כן, ממש.
די מול מי אתה עומד, מה שנקרא. אני מבין שההסתכלות שלי על העולם היא מוטה. בכל זאת אני לא יכול שלא לכעוס, לסלוד, להתעצבן ממה שקורה במדינה. יש זילות, ירידה ברמה, אני מרגיש לא שייך, לא מחובר, לעם, לדת, לפולחן של דמויות פוליטיות מסוימות. וזה עושה לי רע, זה מכביד עליי. מרגיש לי שהרוב הוא חסר השכלה בנושאים רבים, ובכל זאת הם בטוחים בצדקתם. מאשימים את הממשלה בריבית הגוברת, כשריבית בכלל נקבעת על ידי בנק ישראל, ובכלל זה אפקט דומינו עולמי. לדוגמה.
איזה חכם, וואו.
אני מרגיש כל סבב בחירות. שאנשים שאין להם הבנה הולכים באפקט עדר ובוחרים שוב בלי להבין למה ועל בסיס מה. הבעיה שלי היא שנולדתי יהודי במדינת ישראל. אבל מה אם בגיל מסוים לא בא לי להיות יהודי, אלא יותר דמוקרטי? אז יש שיגידו, מה הבעיה? תעשה רילוקיישן. פה זה מדינת היהודים. זה מחליא אותי. גורם לי לרצות להקיא וגורם לי ייאוש. איך מתמודדים עם עם גזען, תחושה של חוסר שייכות וניכור? במאמר מוסגר הייתי בטיפול קבוצתי, ואני גם עכשיו בטיפול פרטני. ובכל זאת, אני לא מצליח לשמור על תקווה, לחילון, לקבלת קבוצות אתאיסטיות, לבחירה עניינית, ולא כי איקס הוא המלך. אני אהבתי את זה שהוא כאילו רומז. לא הבנתי על מי אתה מדבר.
יותר מעשור, מי המלך, בעשור האחרון.
זה גורם לי לרצות לעזוב, אבל זה לא פשוט. ובכלל, למה שאני אעזוב אם הציבור מטומטם, ולכן הציבור ישלם? אני אתאיסט, גיי, ומרגיש שישראל היא מדינה גזענית מיושנת, ולא רואה סיכוי לשינוי. למה אין פה שיח על רווקים על הורים אתאיסטים? למה אני צריך להתנצל בפני דתיים שאני לא מניח תפילין ברחוב, אבל להגיד שאני לא מאמין באלוהים זה נחשב לפגוע בהם? איך ניתן להרגיש טוב יותר בלי לעשות רילוקיישן?
או, איזה פנייה.
איזה פנייה.
זה, חשוב לציין, היא נכתבה לפני המלחמה,
נכון.
והיא הוכפלה כפלי כפליים מאז. כאילו, אתם מקשיבים לזה אחרי?
כן.
והוא עוד כתב את זה לפני, אז תחשבו, מה שלום חנוך מרגיש עכשיו?
קודם כל, זה מעניין באמת מה הוא מרגיש עכשיו. לא בטוחה שזה הוכפל.
לא?
יכול, כן, יכול להיות שהוא, איכשהו כל הסיטואציה הזאת...
הוא פתאום מתחבר לזהות היהודית שלו?
יש אנשים שאומרים את זה, כן.
נכון,
שמעתי
נכון,
אנשים שאומרים את זה. שאומרים את זה. אז קודם כל, באמת זה חשוב הדיסקליימר הזה. יכול כן. שהבן אדם הזה כבר לא מרגיש בדיוק ככה, אבל ככה הוא מרגיש באותו רגע, ואנחנו עונות על זה עכשיו, אז תתמודדו.
לא, אנחנו עונות על זה כן גם ביחס
בדיוק. נכון.
על זמן עכשיו.
נכון.
שאיקס עדיין המלך.
בדיוק.
זה נורא. אולי, כאילו, הפרק הזה נגיד הוא יצא עוד חודשיים, סבבה? את חושבת שמשהו ישתנה עם איקס?
קודם כל, אין לי ספק שהוא יהיה האיקס
מלך
הזה.
מלך לעד.
עד המוות.
עד המוות. עד המוות.
אם הוא בכלל הולך למות, כי יכול להיות שהוא על, שהוא לא אנושי בכלל. זה, את יודעת, כמו, איך קוראים לו? קים ג'ון אונג? לא, איך קוראים לו? נו, בצפון קוריאה, שהם חושבים שהוא לא מחרבן. מכירה את זה?
לא, לא מכירה.
בצפון קוריאה, כאילו, הם חושבים שהמנהיג שלהם לא מחרבן. על אמת. הוא לא מחרבן. לא יוצא לו חרה מהתחת.
אגב, אחד הדברים שהכי עוזרים לי בעולם, בחיים,
כן.
זה לדמיין מנהיגים.
מחרבנים.
וגם את ביונסה, ספציפית. לדמיין אותם מחרבנים, זה ממש עוזר לי להרגיש שיהיה בסדר. אז תדמיין עכשיו את איקס.
אני מדמיינת אותם במיטה כזה, בחורף.
כמוך, התלבטים לצאת להם.
כן, בדיוק.
לשים את האשראי. ממש אי פעם הוא נגע באשראי שלו.
אתה יודעת שהוא לא, אין לו זה. אין לו ארנק ואין לו טלפון ואין לו זה משלו. מנהלים לו הכל.
הוא מלך, נו.
כן, הוא לא צריך להתמודד עם הזוטות האלה שלנו בתוך, בחורף עם הזה.
וואי.
טוב, אנחנו הפסקנו עם זה, זה לא האישיו.
נכון, אבל רגע, אני רק אגיד, יש לי גרפיטי מדהים של מנהיגי העולם מחרבנים, אני אשלח לך את זה.
אולי זה יגרום לו גם להרגיש יותר טוב.
אוקיי.
קודם כל אני אגיד,
כן.
אני מזדהה עם חלק ממה שאמרת מאוד.
מה? אני מזדהה עם הכל.
לא, אני לא מזדהה עם הכל.
כאילו, אני לא גיי על אורי, אבל אני...
לא, לא, יש לו האשמות כלפי המדינה הזאת שאני מאוד מסכימה איתם, ויש לו האשמות שדווקא בא לי לנסות לעשות ריפריימינג.
אופה, יאב.
אבל אני רק אגיד, אני יותר מזדהה, אני כאילו יותר מזדהה איתו בקטע הפוליטי, ופחות בקטע הדתי. כאילו, קצת פחות מפריע לי העניין הדתי.
כן מרגישה יהודיה?
קודם כל כן, אני מרגישה מאוד יהודיה, אבל גם פחות הדת, כי באמת יש פה... תשמעי, יש פה אוכלוסייה הולכת ונהיית יותר ויותר דתית ויותר ויותר שמרנית. לגמרי ברור לי מה קשה בזה לאנשים מסוימים, בטח אם הם לא דתיים בעצמם. אני אישית זה פחות מפריע לי מדברים אחרים, אבל אני יכולה להבין, כאילו, וגם בקטע הפוליטי אני, כן. אז קודם כל אני אגיד, אני אתחיל מהסוף.
כן.
ואני אגיד שאני כן חושבת שיש דרך שבה אפשר להרגיש יותר טוב, מבלי לעשות רילוקיישן. מה שנקרא, it's doable. והרבה מזה, זה עניין של state of mind. סליחה שאני ככה, זה, אם אני לוקחת את זה לשיח הנאו-ליברלי, זה הכל בתוכך, זה הכל תלוי בך. לא, יש סביבה, יאב, יש סוציולוגיה. אבל אני כן, אני חושבת שאולי נפגעת בעבר משמרנות או מדת, ולכן אתה מסמן את שני אלו כ, אני אומרת במרכאות, מקור כל הרוע, אבל זה לא תמיד המקרה. אני חושבת שיש הרבה, נקרא לזה, דברים שקורים סוציולוגית בתוך החברה, שהם לא רק באופן ישיר השמרנות או הדת. יש אנשים שהם דתיים, שלפעמים יכולים להיות בעלי ברית שלך במאבקים מסוימים, אבל זה דורש לפתוח קצת את הראש, וניתן להגיד דוגמה. נגיד יש את תנועת השמאל האמוני, שמעת עליהם?
קצת. אני לא בפוליטיקה.
את לא בזה.
אני גם, אני בכלל, כל המענה שלי הוא רגשי כאן.
נכון, נכון. אבל אני כן רוצה לתת כרגע כמה זה.
לא, תתני, תתני.
למשל, אני גיליתי את התנועה הזאת לפני איזה שנה. הם ממש היו בחיתוליהם. עכשיו היה לא מזמן את הכנס השני. אני אשים לינק למי שכאילו המנהיג, אני לא אגיד מנהיג, כי זה לוקח אותנו ל-X, אבל מישהו שהוא מהמובילים של השמאל האמוני, איזה רעיון בפודקאסט, זה מאוד פתח אותי ומאוד גרם לי להרגיש שכאילו, באמת יש עם מי לדבר, ויש לי בעלי ברית לאמונות מסוימות שלי, וערכים מסוימים שלי, גם במקומות הפחות צפויים.
מהמם.
וזה חשוב להגיד, לא כל הדתיים הם שמרנים, ולא כל השמרנים הם דתיים.
נכון.
ואני חושבת שהחיבור הזה בין שמרנות לדת, זה הרבה פעמים מה שבעצם גורם כאב למי שלא שמרן ולא דתי. שזה אני ואתה, מר שלום חנוך. כי למה? כי אני מרגישה שיש אנשים שהם דתיים, שהם דווקא מאוד ליברליים, ויש אנשים שהם מאוד שמרנים, שהם מאוד חילונים. צריך להגיד
גם,
את זה.
והם גם יכול להיות גייז.
נכון. בדיוק, כן.
היה פרק על זה בגירלס, זוכרת? שהיא יצאה עם בחור שחור, אבל רפובליקן.
נכון, והיא כאילו לא הבינה איך לפק אתה יכול להיות כזה תומך טראמפ, נכון? או שזה לא היה טראמפ, אבל לא משנה.
זה לא היה טראמפ, אבל כן.
הכל זה תוכל. אבל כן, אני זוכרת את זה, היא כאילו, היא כזה, מה? אבל אתה שחור, אתה אמור להיות כאילו פרוגסי, אז לא, לא תמיד. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שאני מאמינה גדולה, קודם כל אני כן חושבת שיש שיח אלטרנטיבי בארץ, אבל צריך למצוא, צריך לחפש, וצריך to find your people. יש ספר מדהים שקראתי, של דאגלס רשקוף, שנקרא Team Human, שבו הוא אומר, השורה התחתונה שלו זה Find the Others. ואני מאוד מאמינה בזה בתור בן אדם, שמאוד מזדהה עם זה, שאני מרגישה שהרוב סביבי לא מבינים אותי, וחושבים אחרת כמוני, ואני במיעוט, ואני צריכה למצוא את האחרים שלי. ויצירת קהילה של שונים, שלא ירגישו לבד בשונות שלהם, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים, בלהרגיש שאתה בבית, ושאתה לא עכשיו כאילו מנוכר לסביבה שלך.
לגמרי. בעצם התחלתי מזה שבסוף הפנייה הזאת היא על בדידות.
נכון, לגמרי. אני באמת תוהה, הוא לא אמר כאילו לגבי, ברמה החברתית מעניין אותי מי הסביבה שלו.
נכון.
ואני חושבת שאנחנו לפעמים מקבלים את זה כמובן מאליו, כי זה משהו שהנחיתו עלינו, שיש לנו סביבה מסוימת, ואז אם אנחנו לא מרוצים ממשהו, מאיזשהו אספקט בסביבה הזאת, אז אנחנו כזה, אוי, I'm surrounded by idiots, כזה. וכזה, לא, זה לא מדויק, וכאילו, זה מאוד עניין של כזה, אתה מהנדס לעצמך את הסביבה שלך. גם אם, כאילו, לפעמים זה אפילו אומר במקום העבודה, לגלות בן אדם חדש שלא ידעת שהוא כזה, ולא ידעת שזה הדעות שלו, פשוט הנחת עליו משהו, כי הם כולם כאלה.
ברור.
כאילו, אני לא אשכח שהלכתי לאיזה מין סמינר כזה, והיו שם כל מיני אנשים מהשמאל האמוני, והיה שם מישהו, חרדי, עם 6 ילדים, מבית שמש, שאם הייתי רואה אותו ברחוב, הדבר האחרון שהייתי חושבת, זה שיש לי משהו במשותף איתו ברמה הפוליטית. ואז הוא פתח את הפה, והוא דיבר. במשך איזה יומיים, שמעתי את הדברים שהוא אמר, ואמרתי, בונה, הבן אדם הזה, הוא כאילו הכי שותף שלי. למאבק הזה שאני, שכל כך חשוב לי. ואני צריכה לזכור את זה כשאני אראה מישהו שנראה כמו פעם הבאה ברחוב. או סתם כאילו בסופר.
ברור.
זה פשוט כאילו...
את יודעת שבסייף סקול תמיד מניחים עליי שאני טבעונית. למה? כי אני פמיניסטית, שמאלנית, אקולוגית. ואז כל פעם שאני אוכלת בשר, כולם מסתכלים עליי. כאילו מה? ואז אני כזה, כן, אני יכולה לבוא לחגיגות שלכם. הכל בסדר. אני יכולה להבין למה כולם חושבים שאני טבעונית. באמת, כולם חושבים שאני טבעונית. באמת.
כן. אני חושבת שדווקא זה הזמנה, דווקא לפתוח את הראש ולהאמין שאנשים יכולים להפתיע. כן. שלא כולם עדר. נכון, יש עדר. כן. אני גם, זה מאוד מתסכל אותי, בגלל זה אני אומרת, ההזדהות שלי איתך, כאילו באמת ליבי איתך ברמות שאתה לא מבין. אבל לא כולם הם עדר. זה מאוד מפתיע לפעמים איפה מוצאים את האנשים.
לגמרי.
הפחות עדרים.
יש עוד משהו שאת לא מתייחסת אליו, אוקיי. ואולי רצית להתייחס אליו, אבל אני אגיד אותו.
כן.
ואז בוא נראה מה תגידי עליו.
אוקיי.
זה שיש פה בעצם עניין שהוא, המעמד שלו בחברה משתנה, ופעם... בישראל, להיות, בוא נחזור לזה, צבר, צילו,
פריבילג
צבר
לבן,
לבן מאזור המרכז, זה היה באמת פריבילגיה, והיום יחסי הכוחות משתנים, והאוכלוסייה הזאת נהיית מיעוט, ליטרלי מיעוט במדינה.
אז יש לי משהו לספר כמישהי שלמדה על הסוציולוגיה של מדינת ישראל לא מעט בתואר הראשון.
אוקיי.
הם תמיד היו מיעוט.
וואלה.
הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מי הרוב ומי המיעוט, הוא העניין, ולא מה קורה בפועל. אני אתן דוגמה למשל.
Okay.
אני כל החיים חשבתי שיהודים הם הרוב פה, ואנשים לא יהודים, ערבים בעיקר, הם המיעוט. ואז גיליתי שבארץ הזאת חיים בערך 7 מיליון יהודים ושבעה מיליון פלסטינים. ובעצם אנחנו חצי חצי. למה אנחנו לא יודעים את זה? כי אנחנו מדברים בתוך השיח של האזרחות. באזרחות, האזרחי המדינה הערבים הם מיעוט. אבל בארץ הזאת יש הרבה, יש מיליונים של אנשים שהם לא אזרחים, וזה שלא סופרים אותם בשיעור אזרחות כשמדברים על, או בשיח באופן כללי כשמדברים על רוב ומיעוט, זה לא אומר שהם לא הרוב.
כאילו השיח הוא מה שמייצר את הכוח.
בדיוק, כי אם אני מסתכלת פוקו. על עצמי,
שיעור,
בדיוק,
כן, שיעור כן, ראשון כן. מצל פוקו.
זה ממש, זה אני אשכנזיה, פריבילגית, שאת יודעת, בתוך איזה משבצת מסוימת, ובגלל שאני חלק מההגמוניה, וגדלתי אל תוך ההגמוניה, אז אני חושבת שההגמוניה היא הרוב, אבל ההגמוניה, המושג הזה, הוא בא להסביר בדיוק את זה. הם יכולים להיות המיעוט, ועדיין להיות לגרום ההגמוניה. לכולם להרגיש שהם המיעוט.
כמו הפטריארכיה.
בדיוק, בדיוק, זה ממש זה. כי מה הקטע? האשכנזים הם לא רוב במקום הזה. בטח לא מבין כל מי שחי כאן, ולא רק בין היהודים. אבל ברגע שכאילו, ההגמוניה מכתיבה, שהאשכנזי הלבן, הפריבילג מהמרכז, הוא מכתיב את מה הדבר הראוי להיות. על אף שזה תמיד היה מיעוט. זה הטריק.
זה הטריק.
כן.
אז בהקשר הזה...
זה רק יותר מתסכל אותו.
לא, אבל דווקא, שנייה, אבל בהקשר הזה, בעצם השאלה שהוא שואל, זה... איך אפשר להרגיש טוב כשאני לא החזק?
או.
כי באמת עד היום גדלת במקום שבו אתה החזק, ומשהו משתנה, כאילו, וכולנו חווים את זה בכל מיני דרכים. ואז באמת השאלה כאן, אפרופו הבדידות, זה איך אני מתמודד עם החוויה הזאת ביום-יום, ואני חושבת שבאמת הדבר הזה שאמרת, הוא כאילו, הוא הדבר שזה במערכות יחסים. כלומר, אני ארגיש פחות לבד, ואני ארגיש חזק בתוך המקום שבו אני נמצא. כי כאילו, אם אנחנו נרגיש טוב רק במקום שבו אנחנו חזקים, זה או יהיה שאנחנו בגן עדן, או שזה יהיה שאנחנו באמת רק כזה באוכלוסייה מאוד 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 מסוימת, בתנאים מאוד מאוד...
שהכל סטרילי כזה ומובנה ומהודס.
ובעצם כאילו אנחנו צריכים, בעולם שלנו היום, למצוא את היכולת להרגיש שפויים וטוב ונעים, שמסביבנו לא הכל טוב ונעים ולרוחנו.
נכון.
זו איזושהי התפכחות כזאת, אני באמת טועה אם ההורים שלנו חוו את זה גם, באיזושהי רמה. אני לא יודעת.
לא יודעת, ההורים שלי הגיעו למדינה הזאת ישר לחור הכי חור, הם לא חוו את מדינת ישראל רוב חייהם. אני רגע רוצה כאילו להגיד שבעצם מה שאת אומרת זה ש... אתה צריך להבין איך אתה בונה את החיים שלך באופן שיטיבו עמך.
נכון.
על אף שאתה רואה מסביבך דברים שאתה, שהם מאוד מפחידים, ומאוד מתסכלים, ואני חושבת שחלק מהעניין זה גם שיהיה לך את המקום, את האוטלט, לבטא את התסכול הזה.
נכון.
כי הוא אמר, נגיד, שלהגיד שהוא לא מאמין באלוהים, זה נחשב לפגוע בהם, ואז הוא אומר, אני אפילו לא יכול להגיד את מה שאני חושב. כן? כאילו זה נחשב פגיעה ברגשותיהם של אנשים, ואז אני בעצם מרגיש שמשתיקים אותי.
אבל יש מרחבים שבהם אתה יכול להגיד את זה.
בדיוק. והוא מחפש את המרחבים האלה.
נכון.
הוא אומר, למה אין פה שיח על רווקים על הורים אתאיסטים? אז
חפש אותם.
אז זהו, אז יש לי טיפ לאיך לחפש את זה.
אוקיי.
כמובן.
כנסו לפייסבוק.
לא, לא, לא. כאילו ברור לא, אבל אני רוצה להגיד, אני חייבת להגיד.
תרשום את האתאיסטים בפייסבוק נמצא. סתם.
פודקאסטים. אני מרגישה שאני נחשפתי להרבה, נקרא לזה, קבוצות של שיח שהם לא ההגמוניה או לא הרוב. שזה לא אותו דבר, כאמור, דרך פודקאסטים. נגיד, זה שאמרתי שאני אשים את הלינק למי שמוביל את התנועה של השמאל האמוני, ואיזה פרספקטיבה מדהימה יש לו. אותו פודקאסט, יש לו מלא פרקים, רעיונות, אני פשוט אגיד, אני פשוט ארים, למה לא?
תרים.
רדיו של קלאצ'קין, תכף מזה אריאל קלאצ'קין?
לא.
וואו, אני חייבת לשלוח לך מלא פרקים שלו. יש לו שם לא מעט מרואיינים שמביאים את השיח הזה וגם מפנים לאיפה השיח הזה מתקיים, שבו אתה יכול ממש לפרוק את התסכול ולהגיד את מה שאתה באמת חושב.
מהמם.
אני חושבת שפודקאסטים, קודם כל זה הדבר הכי טוב בעולם כולו, כן, כמובן, ברור.
אם אתם מאזינים לנו כרגע, אתם בחוויה על חושית.
כן. אבל באמת, אני ממש ממליצה, אולי אפילו נשים גם כמה לינקים, להתחיל לחפש דרך הפודקאסטים. זה מקור מעולה לקבוצות שרוצות להשמיע את הקול שלהם, ולהזמין אחרים אל תוך הקבוצה הזאת. ואני חושבת שזה יעשה לך ממש טוב.
וגם אנחנו תמיד אומרות את זה, וזה נורא חשוב, זה למצוא את הקהילה שלך. זה למצוא אנשים שחולקים איתך את אותם ערכים. זה לעשות אקטיביזם.
נכון, לא דיברנו. לא צריך לקבל את המצב שאנחנו חיים במדינה גזענית להחליא, ופשוט להגיד, טוב, זה המצב, זה רק מחמיר, ואני אין לי מה לעשות עם זה, אני עוד צריך לחיות עם זה בשלום, או לעזוב. נכון, את צודקת. יאב, איך שכחת?
כן,
יש גם אופציה, אני כל כך בתוך זה שאני לא, כאילו, זה כמו המים שאתה שוחה בהם.
כן, זה obvious מבחינתך.
כאילו, לי obvious שלעשות משהו לגבי זה, שמרגיש לי באמת, נקרא לזה, פרקטי, כאילו יעיל, זה גורם לי להרגיש שאני יכולה לחיות יותר בשלום, כי אני לא פשוט נתתי לחיים לקחת אותי לאן שהם רצו, אלא יש לי סוכנות. אני חיה במדינה הזאת, אני כאן, זה הבית שלי, ויש לי את הזכות ללכת ולהיאבק על האופי של החברה. אם אני רוצה שהמקום הזה יהיה פחות גזעני, יש דברים שאני יכולה לעשות.
כן.
אגב, אתה לא מרוצה מזה שאומרים לך פה זה מדינת היהודים, יש פה הרבה אנשים לא יהודים. אני בטוחה שהם גם מרגישים את הדבר הזה באיזושהי מידה.
וגם אני, שנייה אגיד, באקטיביזם שלי, אני מרגישה שאני אקטיביסטית בחלקת העולם שלי, כן? שהיא לא כזה בדיוק, כזה ספציפית, קשור כזה למדינה באופן הישיר שבו אתה מדבר עליו. ועדיין, בתוך כל הכאוס, זה שאני כל הזמן פועלת לשינוי חברתי, גם אם זה במערכות יחסים בין בני אדם ובמיניות שלהם והיחסים שלהם עם עצמם ועם הגוף שלהם, זה אשכרה עוזר לי להתמודד אל מול הרוע.
לגמרי.
אני באמת, אני מרגישה שכאילו מה שאני עושה, אין לו קשר ישיר ל-X.
כן, כן.
אבל X, אני מדברת על ביבי כמובן, כן?
אין לו קשר. נכון, שכחתי ממנו. שכחתי שהוא קיים לתוך. בנינו לנו פה שיח, ששכח שהוא קיים.
בדיוק. אבל כאילו, גם אם אין לו קשר ישיר לביבי, אני ממש מרגישה שעדיין העשייה שלי קשורה, קשורה באיזשהו אופן, כאילו היא משפיעה, יש לה אדוות. אז כאילו גם אני רוצה להגיד לך, זה לא חייב להיות אקטיביזם, אתה יכול למצוא, זה לא חייב להיות בספציפית סביב זה, אלא אם כן זה מה שאתה רוצה, כאילו כן, אבל כזה, זה גם עוד דרך למצוא את קבוצת השווים שלך, ולהרגיש פחות לבד.
כן, ואני אגיד שאני, את נתת דוגמה לעצמך, אני התחלתי ללמוד ערבית, ברצינות, לא עכשיו מסרטונים, כי יש לי מורה פרטית.
מדהים.
וזה משנה לי הכל.
מדהים.
זה,
לא, שפה זה, מטורף, זה, זה עולם.
אנחנו חיים פה במזרח התיכון, אנחנו לא יודעים ערבית, ללמוד ערבית שינה לי הכל, זה ממש עשה לי שינוי תודעתי מטורף, שינה לי את החיים, ואני עדיין חיה באותו מקום, שהוא מאוד מאוד בעייתי, אבל אני עכשיו חיה כיהב חיה במזרח התיכון, גם אם אנשים מסביבי לא. וזה מאוד 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 חשוב לי. זה מיינד בלואוינג, אז אני ממליצה, אולי תלך ללמד ערבית, לא יודעת.
זה כאילו, זה כל כך ספציפי. מושכת אותו בדיוק לאקטיביזם שלך.
לא, אבל מה שאני אומרת זה, למה אני אומרת את זה?
בוא תצטרף אלינו לשיט של אחרים, האקטיביזם שלנו.
כן, לא תמיד זה, כמו שאמרתי, שלא תמיד הבני ברית שלנו נמצאים במקומות
ה-obvious,
אז גם לא תמיד הפעולה היא ה-obvious. כאילו, נכון שיש גם אקטיביזם אחר שאני עושה, וזה שהוא יותר ממש כלפי הדבר הזה, אבל זה עזר לי, אני אגיד את זה ככה, ללמוד ערבית עזר לי להשיל מעצמי את הגזענות שיש בתוכי, כי אני גדלתי בתוך חברה גזענית. וזה מדהים איך, אתה אומרים, רק את עצמו האדם משנה ואני רואה שהשתנה העולם, אני מרגישה שזה ממש רלוונטי פה.
מדהים, משפט יפהפה.
תודה רבה.
וזהו, אני אסכם בזה באמת, כי אני הרבה פעמים כאילו במאבקים פמיניסטיים, סבבה? ואז כשאני חוזרת לחברות שלי, והן איתי בזה, והחברות שלי מרגישות כמוני, אני חווה נחת. אני ממש חווה, אני מרגישה שאני יכולה להתרפק על הספה, אני יכולה לנוח.
כי את נלחמת את היופת, the fight.
לא, ומי שאיתי, מולו אני לא נלחמת.
נכון, כן, כן. זה מה שאת אומרת. סליחה, את צודקת לגמרי, כן.
כאילו, זה שיהיה לך את הקבוצה שאתה יכול להישען, ואולי יש לו, אגב, לפי דעתי יש לו.
זהו, זה מה שאני אומרת, אני לא יודעת.
והוא פשוט לא בהכרח מסתכל על זה, כמקור מנחם, כמקור, כן. כאילו אתה רוצה להישאר פה בארץ, קח את האנשים האלה שאיתך כבר בארץ, שזה דבר מדהים, כי הרי האנשים שעוברים, הם צריכים עכשיו לאסוף מחדש כזה את האנשים שיהיו שם בשבילהם, ויהיו נכון. האלייז שלהם, ויהיו האנשים שהם יוכלו להישען עליהם. אז לך יש את זה כבר, נכון. ופשוט רק תשים לב שהם קיימים, וכמה זה לא ברור מאליו שיש לך את זה.
כן, אני גם אגיד שחשוב לומר, אנחנו כאילו ישר הלכנו למקום של כזה, כן, כן, תישאר פה ותעשה שיהיה לך טוב.
אתה לא חייב.
זה בסדר גם אם פשוט רע לך ואתה רוצה לנסות משהו אחר, ולראות מה האופציות שלך. יש פה איזה מין אוטומט כזה שכולם חייבים להישאר ולהילחם על האופייה של זה. זה בסדר גם...
לא, דווקא הוא לא הביא את האוטומט הזה. בעיניי הוא חושב שזה האלטרנטיבה. כאילו, שזה האופציה היחידה.
זהו, ואני גם חייבת להגיד שכאילו, יש לי חברים שעזבו, וזה גם לא פשוט להיות מאגר. זה גם לא כזה קל. אבל אם זה מה שאתה מרגיש שיעשה לך יותר טוב, אז
לפעמים זה הדבר שהיחיד שבן אדם יכול, כי לפעמים הנושאים שאנחנו מצליחות, שאת לפחות מצליחה להיות איתם במגע, זה פשוט ממוטט אנשים, כאילו, ואז הם צריכים להתרחק כדי בכלל להצליח לגעת בזה.
נכון.
אז כן, זה דיסקליימר מאוד חשוב.
אנחנו לא פוסלות את הרילוקיישן.
ואנחנו לא פוסלות את הריחוק. כאילו, אתה לא חייב להיות אקטיביסט בשביל זה. יכול להיות שבשבילך הריחוק זה מה שישרת את זה. ועדיין, הדבר הכי משמעותי זה המערכות יחסים שיהיו מסביבך. כאילו, זה לא משנה מה התפורה מסביב. זה המערכות יחסים.
כן. אז מלא בהצלחה לך, שלום חנוך, הנה אמרתי זה טוב.
כן, סוג של.
אני ממש, כן, אנחנו באמת ליבי איתך. אני מתה לשמוע, באמת מעניין אותי לשמוע איך אתה מרגיש עכשיו.
נכון.
הדברים
תכתוב לנו.
השתנו קצת.
נכון. שיט של אחרים. אז הפנייה הבאה שלנו, היא משמש בת 29. השיט שלי קצר, אך מתסכל. יש דברים בחיי שהייתי רוצה לשנות ולהשתפר בהם, כדי להיות גרסה יותר טובה של עצמי. וגם, אני יודעת שיביאו לי תועלת. בעיקר, ספורט. הייתי רוצה להתחזק פיזית ולהיות חטובה יותר. היו לי תקופות ספורטיביות יותר בחיי, ואני יודעת כמה זה עושה לי טוב. אממה, נחמד לי לפנטז על זה, אבל בפועל כבר שנתיים שאני רק חולמת, ולא מוציאה לפועל את הרצון הזה. לעשות ספורט אומר לעבוד קשה ולהקדיש זמן פנוי שיבוא על חשבון דברים אחרים וממש אין לי רצון לדרך עצמה, אלא רק לתוצאה. הבעיה מסתבכת מכיוון שכרגע בחיי אני משוטטת ומטיילת, כך שהצטרפות לקבוצה כלשהי, חוג או ספורט עם חברות קבועות לצערי לא בא בחשבון. בחיי טיול באופן כללי יש גם יותר סטלבט מבדרך כלל. אני מתוסכלת מכך שגופי מאותת לי, שמש את כבר לא ילדה, את צריכה להתחזק. זה כבר לא רק רצון, זה גם צורך. וגם בכל זאת, אני פשוט לא עושה את זה. אז איך עושים את זה?
כמה שאני מזדהה. הרבה הזדהות יש לי היום בפרק.
זה התמה. זה התמה של
התמה של ההזדהות. של יאהב באופן כללי בחיים. נכון. לא מזדהה עם כמעט כל פנייה.
נכון.
אני רוצה להגיד קודם כל שספורט זה ממש ממש חלק מ... כאילו הנאה, כאילו אם אנחנו לא נהנים, מאוד מאוד קשה להתמיד.
נכון.
ואני בעצמי עדיין מחפשת. אני חייבת להגיד, אפילו שמצאתי דברים שיותר מתאימים לי מפעם, גם מבחינת גופנית, כאילו, מה לא יוביל לפציעות ודברים כאלה, אני עדיין מחפשת את הדבר שבאמת יסב לי הנאה, ואני עדיין, בשיעורי פילאטיס ויוגה, כל חצי שנייה מסתכלת על השעון, מתי אחרה זה נגמר. אוקיי? אז אני רוצה להגיד, באמת, ליבנו איתך, את לא לבד.
לגמרי. אני אוהבת שזו פנייה פרקטית, כאילו יש לי מלא,
נכון.
יש לי מלא עצות.
כן. אני גם, אני רוצה להגיד, בהמשך מה שאמרתי, שיכול להיות שדווקא משחק יגרום לך ליהנות, או בקבוצה, כי זה חברתי, ויווצרו קשרים דרך אותה קבוצה, כמו נגיד קבוצת כדורגל נשים. יכול להיות שיש דברים שהם כאילו נלווים אל הדבר עצמו, אל הפעילות הגופנית עצמה, שמושכים אותנו ללכת כל פעם, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, כי יש שם מישהו חתיך שנדלקתי עליו, או כי, או כי יש שם אנשים מגניבים שהכרתי.
לשיט אחר.
כן, בדיוק.
אחר.
או כי יש איזה משחק שכאילו, גם המשחקיות כיפית לי, אז
זה כאילו... היא מדברת, אבל זה שהיא גם מחול. אבל קודם כל באמת אני אגיד, אנחנו דיברנו על זה, אני חושבת הרבה, כאילו רגע בואי כן נתייחס לדבר הרגשי, שזה באמת נורא קשה לשים את הזמן על עצמנו.
נכון.
וזה, כאילו אני זוכרת שפעם יאב דיברת על זה, שפעם היית נורא מתעצבנת מללכת לרופאים.
כן, כל הבירוקרטיה
כל הרפואית. כל הבירוקרטיה וזה, וזה נורא הצבן אותך עד שעשית לעצמך פריימינג, ואמרת כזה, זה עבור עצמי.
כן.
עכשיו, אני לאחרונה העליתי הילוך מאוד בספורט.
יפה.
אחת הסיבות המרכזיות, שאגב שמש כאילו זה אולי יחבר אותך לזה, אבל כאילו, לי ממש כואב אגב. ממש. ובהתחלה כאילו הייתי כזה, אוי, אני כזאת מסכנה ומר גורלי, עד שהבנתי שאגב הוא מוטיבציה, כאילו כאבי אגב שלי, הם מוטיבציה מטורפת לספורט. אני כאילו לא יכולה לאפשר לעצמי, אני, אם אני שבוע בסיני, כל כך כואב לי אגב.
מה?
כל כך כואב לי אגב, אני סובלת.
Oh my God.
אני מרגישה שהגוף שלי הופך להיות קרש, כאילו נוקשה וכואב וכל תנועה וכל זה. וכשאני עושה ספורט, זה פשוט לא, זה כאילו עדיין כואב לי אגב, אבל משמעותית פחות.
איזה קטע.
ואז זה ממש מוטיבציה מטורפת, וזה נשמע שכאילו את אומרת, את הולכת, את כבר שם, היא כאילו אומרת, הגוף שלי מאותת, אז העיתות הזה, כאילו יש משהו בזה שכש... תעשי ותראי שיהיה הקלה במשהו, זה מוטיבציה היסטרית, ואני הרבה פעמים, זה עשה לי ריפריימינג לכאבים שלי. אני אשכרה אומרת לעצמי, אני מודה לכאבי הגב, כי אחרת לא הייתי מתמידה כל כך בספורט.
אני אומרת את זה ממש על מתיחות בבוקר. פעם הייתי קמה בבוקר, מתלבשת, יצאת מהבית. היום אני הבנתי, וזה נראה לי גם עניין של גיל, אם אני לא עושה סשן מתיחות כמו שצריך בבוקר, יחאב לי אגב כל היום, אז זה קצת מבאס מצד אחד, ומצד שני אני אומרת לעצמי, וואו, בעצם הגוף שלי מעוטט לי לאפשר לעצמי את ה-10 דקות האלה בבוקר לעשות משהו שישפר לי את כל היום, וזה ממש הפך להיות רוטינה שפעם בחיים לא היית תופסת אותי על הבוקר עושה מתיחות. הבנתי שזה חשוב לי, ומשם זה גם מתפתח, כי זה מתחיל במתיחות, ואז בימים שיש קצת יותר זמן, אז זה קצת יותר ממתיחות, זה גם תרגילים של יוגה, ואז כאילו את גם הולכת לשיעור יוגה פעם בשבוע, ואז זה כאילו מחזיר גם לסשן המתיחות עוד כל מיני אלמנטים. ואני ממש עוברת עם זה תהליך, ואני ממש מזדהה, אבל
אני באמת מרגישה שקודם כל העניין, זה בלשינוי סדר העדיפויות, היא אומרת, אני צריך לוותר על דברים.
נכון.
וזה, אני מתחילה בטיפ הראשון שלי בחיים, בספורט, ואלייך, שמש, לכתוב ולקבוע את זה ביומן. כאילו, שום סיכוי בחיים, סבבה, שאני הולכת לעבודה, ואין לי משהו היום בערב, ואז אני זורמת לאיזה ספורט בערב. אין סיטואציה כזאת.
ברור.
אם לא הכנתי את עצמי נפשית, לפעמים שבוע מראש,
כן.
שביום שני אני עושה פילאטיס, אחרי העבודה, הסיכוי שאני מגיעה לסוף יום עבודה ואני אגיד, הנה זמן פנוי, אני אלך לעשות...
ברור.
אין סיכוי. אז אני חייבת לכתוב את זה ביומן, ואז מה קורה, אפרופו התיעדוף והסדר עדיפויות, אם אנשים מנסים לקבוע איתי, ויש לי בלוז, זומבה, פילאטיס, יוגה, whatever, אני אומרת להם שאני לא יכולה. זה לא...
ברור.
זה
כן.
לא ניתן...
זה קודש.
כן, זה לא... אני בטח. לא מזיזה את זה. עכשיו, זה מתחיל לשבץ את זה ביומן, באמת, סבבה?
כן, ואז לא לתת לאחרים להזיז לך את זה.
כן. עוד מוטיבציה מדהימה בעיניי, היא כסף. תשלמי למישהו
נכון,
כסף.
נכון.
ושאם את לא תעמדי בהתחייבות, אז כן. כסף ירד לך, ואת לא תקבלי כלום. כאילו...
לגמרי.
יש פרק כזה בפרנדס, שצ'נדלר ורוס עושים מנוי לחדר כושר, והם לא מצליחים להתנתק ממנו, והם לא הולכים לחדר כושר, אבל אני, זה לא היה עובד עליי, כאילו אני, בשנייה שאני עושה,
גדול.
בשנייה שאני עושה מנוי, כאילו הטיפה קמצנות הזאת שיש לי, שאני אשלם, כן, שאני אשלם כסף, ולא ניצלתי את זה.
נכון.
נגיד אני ספציפית, יש לי מנוי בקאנטרי, שאני כאילו, זה עולה לי איקס כסף, ואם אני לא הולכת לפחות פעם בשבוע, זה יוצא שכאילו, כל ספורט עולה מלא כסף. כאילו זה לא משלם כלכלית המנוי הזה.
אבל יש אנשים שזה לא עובד עליהם, זאת הבעיה. הם סתם כאילו...
כאילו כמו צ'נדלר ורוס בעצם.
בדיוק, כן. אני גם רוצה להגיד שיש את ה-next level shit. מה שתיארת עכשיו אם לשים ביומן, ולא לתת להזיז ולשלם על זה, יש את ה-next level. יש לעשות את זה על הבוקר, לפני שמתחילים את היום, סגרת פינה, נגמר. ואז את לא צריכה כאילו לשבץ את זה, צריכה לקום שעה יותר מוקדם, שזה קשה.
זהו, זה אני לא יכולה.
אז זהו, בגלל זה אני קוראת לזה next level shit, כי אני לא שם.
I'm not a morning person.
אני לא מסוגלת בבוקר להפעיל את הגוף ככה, המתיחות האלה זה כבר המקסימום שלי, זה כבר הרבה בשבילי, אבל יש אנשים שזה יכול להתאים להם, ואני אומרת, אם את בן אדם של בוקר, שמש, פשוט תסגרי את הפינה הזאת בבוקר, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, סגר את הפינה.
כן, נכון, לא בטוח שהיא הבן אדם. רגע, והדבר האחרון, היא אמרה משהו על זה שכאילו בטיול, ואז היא לא יכולה שהיא תהיה לקבוצה וזה, אבל היום, אחד הדברים הכי קסומים, זה שיש זום, ואת כן יכולה לייצר איזושהי קהילה, להצטרף לאיזושהי קהילה שעושה ספורט בזום, ביחד, ואחד הדברים שלי אישית גם הכי עוזרים להתמיד, זה ששואלים אותי, איפה היית? מה זה, מלא זמן לא הגעת? מה זה, מלא לא... כאילו, הלחץ החברתי...
את צריכה כאילו שיענישו אותך.
כן.
כסף.
כן.
זה לחץ חברתי.
כן, גב.
כן, בדיוק.
מלא הלקאות, אבל בסוף אני שמחה, אני מרוצה, אני כאילו טוב לי בחיים. אם אני לא הייתי מלא זמן בזומבה, אז כל ה... אנחנו קבוצה. וכאילו אומרות לי, מה זה, איפה היית?
נכון.
ומה זה התירוצים האלה?
לי זה קצת מפריע, שחודרים לי ככה לחיים, איפה היית? לא יודעת, מה היית? עשיתי זה, משהו שלא רוצה לספר לך עליו, כי את לא תקבלי את זה פוליטית, אבל...
לא, באמת הייתי... שלום חנוך.
אני זוכרת שהיית ההפגנות האלה, של נגד המהפכה המשפטית, לפני שנה, ו... הייתי, היה כאילו, היו חוסמים כבישים וזה, ואז הייתי באה לפילאטיס, והיו נשים בפילאטיס, נשים מבוגרות, שהיו מתחילות להגיד, כאילו, היו אומרים, זה הולכים לחסום את הכביש, זה או זה, ואז הם היו אומרים, כאילו, מה זה, זה שטויות זה, זה לא סבבה וזה, ואני כזה, אני לא הולכת להיכנס איתך לדיון על זה, אוקיי? אני לא יכולתי להגיע לפילאטיס, כי הכביש היה חסום.
מערבבת פוליטיקה בפנייה של שמש, מבינה?
זהו.
קיצר, בכל מקרה, זה שיש קבוצה, תקשיבי, יש מקומות שלקחו את זה באמת, כאילו to the next level, שזה כל הקרוספיט. כאילו המועדון הקרוספיט, למה את צוחקת?
בגלל שאת לוקחת את זה כטיפ, ואני כזה לא, לא, להתרחק מזה כמו יש.
בעיניי זה מדהים, שזה קהילה, וזה חברים, והם עובדים כקבוצה, שיש לה חיבור רגשי למקום, ואת שמחה לפגוש את האנשים, זה סופר משמעותי.
את מה זה צודקת? אני גם הייתי, הייתה לי תקופה שהייתי קובעת באימונים עם איזה חבר, ואז כאילו היה לנו אינסנטיב, כאילו אם הוא לא מגיע, פחות בא לי להגיע, ואז אנחנו כאילו מחויבים אחד לשני. אבל כמו שהיא אמרה...
היא בחול.
בדיוק, היא לא אמרה בחול, היא אמרה נדודים, חשוב להגיד. אבל יש לי על זה משהו להגיד.
אוקיי.
העניין עם הנדודים, זה באמת מקשה על התמדה, אבל זה חלק מהמחיר שמשלמים על הזכות לנדוד ולשוטט. וזה גם שאלה של אולי הגעת לאיזה שלב של הנדודים, שאת מרגישה שיש שם יותר חסרונות מיתרונות. זה בסדר, כי תקופות שונות מביאות אלינו חסרונות ויתרונות שונים, ויכול להיות שיש פה איזה רגע שאת אומרת, רגע, אני רוצה שיהיה הדבר הזה, שהגוף שלי יהיה...
מבקש שגרה.
הוא מבקש שגרה, או הוא מבקש שישימו אותו בסדר עדיפות יותר גבוה מאשר, למשל, חופש לנדוד ובלי שגרה. יפה. וזה בסדר שלפעמים...
אהבתי.
התקופות מסתיימות ומתחילות תקופות שונות, כי אנחנו מבינות שהסדר העדיפויות קצת משתנה, אז זה גם יכול להיות חלק מהעניין. ואני גם רוצה להגיד עוד שני דברים. אחד זה ש... את אמרת שהיו לך תקופות יותר ספורטיביות בחייך, זה אומר שלא יהיה יותר מדי קשה גם לחזור לזה. אני מתנחמת בזה כשאני בתקופות לא ספורטיביות, כי אני גם בן אדם כזה שיש לי תקופות של חצי שנה, חצי שנה וזה. אם היית בכושר בעבר, פעם אחת, פעמיים, זה אומר שיהיה לך יותר קל לחזור לזה. זה לא נאבד, יש את הזיכרון שריר. וכאילו, תחשבי על זה שזה לא עבוד. לפעמים אנחנו כזה, לא, זה עבוד, וזהו, אני כבר לא התמדתי חודש, אז כאילו, אז הלך עליי, לא. וזה מחזיר אותי גם לעניין של תרגול. בעצם אני לא קוראת לזה אימון יוגה, אני קוראת לזה תרגול יוגה, בהשראת המורה שלי ליוגה. למה? כי זה משהו שהוויפאסנה, עוד משהו מעולמות הבודהיזם, הוויפאסנה, היא לימדה אותי המון על הנחמה שיש בתרגול, כשאת, when you frame it as תרגול, בלחזור כל פעם למזרון, לרוטינה, כמפלט דווקא מהשיט של החיים, ולא כי אני מחפשת תוצאה מסוימת. בעצם האמירה היא כאילו תמיד יש לך את המזרון לחזור אליו, או תמיד יש לך, בויפאסנה זה תמיד יש לך את הקרית לחזור אליו, כאילו קרית מדיטציה. עכשיו זה לא משנה, אני גם יכולה לשבת בלי קרית, אבל זה המטאפור הזה. הקרית תמיד שם בשבילך, אם תצטרכי אותה, ואת תמיד יכולה לחזור לתרגל. זה איזה מין בית כזה, שמה שזה מקשר לי לנדודים, כי בנדודים אין לך בית, וזה גם מקשה עליך להרגיש שאת יכולה לבנות לעצמך שגרה של ספורט, אבל אם את מתייחסת לזה כתרגול, למשל יוגה, זה מה שאני אוהבת, את רק צריכה מזרון, ולפעמים גם אפילו את זה לא.
כן.
את תמיד יכולה לחזור ולעשות אותן תנוחות, אותן זה, אותה רוטינה, וזה נותן לך שגרה בתוך הנדודים.
מדהים.
אז אני חושבת שיש דברים שגם בתוך הנדודים, יכולים להתאים.
מדהים. פנייה, אני אוהבת, תדעו, המאזינים שלנו, שאני אוהבת לפעמים פניות ספציפיות.
בטח, מה? זה גם, תקשיבי, כל כך הרבה אנשים מתמודדים עם זה. כאילו, זה שאלת שאלות.
נכון.
איך להתמיד בספורט. כאילו, אני בעצמי, אני נותנת פה טיפים, אבל בואי, כאילו, אני בתקופה עכשיו שאני כזה פעם בשבוע יוגה, ואני כזה, אוף, זה לא מספיק. מבינה? זה כזה, אוף, אני צריכה להירשם לחדר כושר, כזה,
כן.
אז אני איתך שמש, אני את בעצם.
לא, אני הרבה שנים לא הצלחתי, אבל שוב, כאבי הגב הרימו אותי. אני הפכתי להיות בן אדם ספורטיבי, אף פעם לא תפסתי את עצמי כבן אדם כזה, אבל פשוט הפכתי להיות
בעצם,
בדיוק, ממש.
לגמרי. טוב, שמש, תודה שפנית אלינו. מקוות בשבילך שנפגוש אותך מתישהו בעתיד בריאה ובכושר.
נכון.
ותודה שהייתם איתנו. מאזינים ומאזינות. אם הפרק הזה דיבר אליכם, אליכן, אתם חושבים שהוא יעשה טוב למישהו אחר, בבקשה, שלחו לחברים, למשפחה, תעבירו הלאה, וגם תדרגו אותו 5 כוכבים, איפה שאתם לא שומעים אותו, לא משנה איפה זה. יש שם אופציה של דירוג, של הפודקאסט, זה יעזור לנו מאוד להגיע לעוד אוזניים. ותעקבו אחרינו באינסטגרם, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. ואם אתם לא רוצים לעשות את כל רשימת המקולת הזאת, אז רק לדרג 5 כוכבים גם מספיק.
כן, קדימה. לחצו עכשיו.
זה ראש סדר העדיפויות שלנו.
תודה רבה.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
שיט של אחרים.